מספרים על החסיד ג'יי ג'יי הרף, שהייתה שנה אחת שלפני ראש השנה ביקשו ממנו לבוא ולהיות חזן באיזה בית כנסת. טוב, כמובן שהוא רצה להיות ב-770 ליד הרבי, כמו שכל החסידים, בפרט בראש השנה, שזה זמן שיא, יום מאוד מיוחד, ראש לכל השנה, גם הוא רצה להיות אצל הרבי. והיה קשה לשכנע אותו, אבל בסופו של דבר חבדניק זה חבדניק, ואם הוא יודע שצריכים אותו במקום אחר, אז ככה החינוך מגיל אפס, שאתה לא אמור לדאוג לעצמך, תדאג למישהו אחר, זה החינוך שמקבלים. אז בסוף הוא הלך להיות חזן במקום האחר הזה. באותה שנה הייתה עניין מאוד מיוחד ב-770, שהלכו לתשליך והגיעו לפארק שבו יש את האגם שעושים את התשליך, אז הפארק היה נעול, והרבי סימן שיסדרו לו את הפחי השפע שם, וקפץ על הפח ודילג מעל השאר. וכל מי שראה את זה, ככה לא שכח את זה לכל החיים, לראות דבר כזה שרואים אדמו"ר, רואים רבי, שעושה כזה דבר, זה לא דבר רגיל, וכולם נורא התפעלו מזה. במוצאי יום טוב תמיד עושים הבדלה, והרבי מחלק מהכוס של הברכה לכל מי שהגיע, וזה לוקח כל כך הרבה זמן, שגם מי שהיה רחוק מספיק להגיע ברכב, בשביל לקבל עדיין מהכוס של הברכה. אז גם הוא חזר וגם הוא הגיע לקבל מהכוס של ברכה, וזה היה כבר כמה שעות אחרי צאת החג. כשהוא עבר מול הרבי, אז בדרך כבר סיפרו לו מה היה באותה שנה ומה הוא פספס. כשהוא עבר מול הרבי, אז ראו שהוא אומר משהו לרבי, ממשיך ללכת, ואז הרבי קורא לו חזרה, הרבי ענה לו משהו, ואז הוא הלך שני צעדים והתעלף. אז העירו אותו אחר כך ולקחו אותו הצידה ושאלו אותו מה היה. אז הוא אמר שכשהוא עבר מול הרבי, אז הוא אמר לו שהוא שמע מה שסיפרו לו, מה שהיה פה בתשליך, והוא נורא הצטער שהוא לא היה פה לראות את זה. אז הרבי אמר לו, תדע לך שכשקפצתי מעל הגדר, אז חשבתי עליך. אז יש מי שראה את זה, ויש מי שהיה עם הרבי ממש. אז השלוחים, כולם מפספסים את תשרי אצל הרבי, ולא נמצאים בראש השנה, ולא ביום כיפור, ולא בשמחת תורה, ולא בסוכות. ואני כל השנים הייתי בשליחות באסנט, השמחת תורה באסנט, לפחות עושים את זה קצת, עושים שמח, אומרים לחיים, לפעמים אתה נמצא באיזה בית כנסת, שנה הייתי בהקפות בבית כנסת, לכל הקפה היה אומרים את הפסוקים, שני סיבובים, עד כאן הקפה א', הקפה ב', ג', ד', ה', ו', ז', 10 דקות נגמר ההקפות. איסקור אחרי זה לקח יותר זמן מההקפות, להגיד את האיסקור, כן? אז כל השלוחים כל הזמן מחכים כבר מתי יגיעו. באמת השבת הראשונה, ככה זה התחיל, השבת הראשונה שהרבי מתוועד אחרי תשרי, זה שבת מברכים של חודש כסלו, ואז כולם מגיעים, אז כל מה שפספסו, מקבלים את זה בבת אחת, חודש שלם, מקבלים אותו בבת אחת, בראש חודש כסלו, ובהתוועדויות וכולי, ורואים את זה, מרגישים את זה, ואי אפשר להעביר במילים, מה אפשר לעשות, צריך לראות את זה. אוקיי, אנחנו בפרק למדי, אם אתם זוכרות, פעם שעברה גם אמרנו שקצת משנים את המתכונת של השיעור. עמוד 86. פעם שעברה אמרנו שקצת משנים את המתכונת של השיעור, שהשאלות רק בסוף. אז אם שאלה בוערת, תכתבו אותה על פתק ותזכרו, בסוף נשאל אותה. בדרך כלל, רוב השאלות תוך כדי כבר עונים עליהן. פרק המדי התחלנו ללמוד כבר, אבל נעשה, זה היה לפני שבועיים, נעשה חזרה קצת. אדמו"ר הזקן מתחיל את הפרק ואומר, עכשיו, והנה לתוספת ביאור, תיבת לעשותו, להבין עוד הפעם, למה הדגשנו כל הזמן בתניא, שהפסוק, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, למה הדגש הוא דווקא על עשייה, למה זה עיקר העניין, דווקא עשייה בפועל. כדי לענות על השאלה הזאת, אדמו"ר הזקן שואל עוד שאלה שעליה הוא יענה קודם. השאלה השנייה הייתה, זו שאלה מתבקשת, זו שאלה שצועקת, וכמו שאמרנו כמה פעמים, שספר התניא זה תשובות על שאלות שאנשים שאלו ביחידות אדמו"ר הזקן, ובעצם זה התשובות שהוא עונה להם. אז לפעמים מהתשובה אפשר להבין גם מה השאלה. השאלה, טוב, כאן גם השאלה כתובה בפירוש. בן אדם בא ושואל את אדמו"ר הזקן, אז אם אני לא יהיה צדיק, ואני רק בינוני, ואני לא אתגבר על הנפש הבעמית שלי, ותמיד זה יהיה שם, וזה הולך וגדל איתי, אז אם ככה, אז בשביל מה כל העניין הזה? אז מה תכלית ירידת הנשמות לעולם הזה? של מה הנשמה ירדה? אם היא לא מסיימת את העבודה שלה, והיא לא משלימה את העניין הזה שצדיקים משלימים, אז בשביל מה כל זה? זה בעצם השאלה. בשביל מה צריך את כל זה? זאת אומרת, השאלה יכולה לבוא ממקום הרקני, שבעינם אין לו משמעות בחיים, ואין לו תורה ומצוות. אז הוא גם שואל, נו, אז בשביל מה כל זה? פה מדובר אחד שמקיים תורה ומצוות, ולומד תורה. השאלה היא לא בשביל מה כל זה, בשביל מה החיים. אלא מה התכלית, מה הסוף, לאן כל זה מוביל אותי, ואיפה אני בתמונה? אם כי אפשר היה להבין עד עכשיו, הבנה שנראה שהיא לא נכונה, אבל אפשר היה כביכול להבין שהצדיק הוא משלים את המטרה, ואנחנו לא משלימים את המטרה שלנו. הבינונים לא משלימים את המטרה שלהם, כי הם לא מצליחים לצאת מהמקום הזה של בינונים. פה אדמו"ר הזקן יסביר, מהפרק הזה עד פרק ל"ז, שיש תכלית ויש מטרה, והמטרה היא השראת השכינה, להמשיך את השכינה כאן לעולם, שהגילוי המושלם של זה, זה בגאולה האמיתית והשלמה, והמטרה הזאת של להמשיך את השכינה, זה לא רק הצדיקים עושים את זה. גם הבינונים עושים את זה. אלא כמו שנראה בפנים, הבינונים עושים את זה במעשה ודיבור בעיקר, ומחשבה, והצדיקים עושים את זה גם ברגש ובשכל. אבל את העניין עצמו, גם הבינונים עושים, ונראה את כל זה בפנים. רק לפני זה, הפעם שעברה קראנו כבר את הקטע מהזוהר. הקטע מהזוהר שאדמור הזקן מביא, גם כן כדי להסביר מה המטרה פה, ואיך גם הבינונים מקיימים את המטרה, הוא ציטט קטע מהזוהר, פרשת בלק, ששם כתוב, החכם עיניו בראשו. נו, אז איפה יהיו העיניים של החכם לא בראשו? גם הטיפש עיניו בראשו. כל בן אדם העיניים הם בראש. אז הוא אומר, כמובן, לא הכוונה כאן משהו, זה לא אנטומיה. עיניו בראשו הכוונה שהעיניים שלו, על מה הוא מונח, ממה אכפת לו. מיישן, זה עוד עניין. אנחנו מדברים פה פשוט יותר. העיניים של האדם, הכוונה על מה אתה חושב, ומה המרכז שלך. מרכז זה הראש, מה הכוונה הראש? השכינה ששרויה על הראש. מה הכוונה שהשכינה שרויה על הראש? אז אמרנו משל, ככה כתוב בזוהר, המשל הזה, שהנר יש את הפתילה, יש את השמן, יש את האור שדולק למעלה. אי אפשר פתילה בלי שמן. פתילה בשמן, בלי שמן, קודם כל האור לא זך, זה אור כזה גס, גם היא תשרף ישר ותיגמר. חייב גם את השמן שיתחבר עם הפתילה ויתחבר עם האש, ועכשיו יהיה באמת אור נקי ואור זך. האור זה השכינה, הפתילה זה הגוף והנפש הבעמית. עכשיו שאלת השאלות, מה זה השמן? היינו חושבים, מה זה הדבר הרוחני הזה שיכול להיות שמן? היה אפשר לחשוב, בטח זה דבר רוחני. איזה דבר רוחני יש בעבודת השם שלנו?
מצוות.
היינו חושבים, פחות ממצוות, היינו חושבים, עירה ואהבה. עירת השם ואהבת השם, זה הדרגה הכי רוחנית שאדם מגיע אליה, כן? שהוא מרגיש אהבת השם ועירת השם. היינו חושבים שזה יהיה השמן. אומר הזוהר, לא. השמן זה דווקא מעשים טובים. דווקא המצוות. עכשיו השאלה, למה דווקא המצוות? התחלנו להסביר פעם שעברה, שהשאלה היא לא איפה אני הכי רוחני, השאלה היא איפה יש הכי הרבה ביטול לקדוש ברוך הוא. זה השאלה. ועכשיו אם אני עושה השוואה, בן אדם אחד, יש השגחה פרטית, זה ממש התניה שלומדים עכשיו בקונטרס אחרון, זה ממש אותו נושא. עכשיו אני עושה השוואה, בן אדם אחד יש לו אהבת השם ועירת השם, הוא אוהב את השם, הוא ירא מהשם, לעומת בן אדם אחר שפשוט מקיים את המצוות. אז בוודאי שהוא שירא ואוהב הוא במדרגה רוחנית גבוהה יותר, כי הוא לא רק עושה משהו עם הידיים, הוא עושה משהו עם הראש, עם הלב, הוא התבונן כדי להגיע לזה, הוא עבד על עצמו, הוא התנתק מתאהבות העולם כדי להרגיש יראת השם ואהבת השם. אבל אם זה רק יראת השם ואהבת השם, הוא עדיין נפרד מהקדוש ברוך הוא. למה הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא? כי אני אוהב את השם. יש פה עדיין אני, יש פה עדיין ישות, אמנם זה ישות טובה, ישות של קדושה, ישות שהוא רוצה את הקדוש ברוך הוא, אבל יש פה עדיין ישות. ולכן אדמור הזקן אמר, אפילו צדיק גמור אוהב את השם בתענוגים, עדיין הוא מקיים מצווה, זה יותר נעלה מאהבת השם ויראת השם. עכשיו שמבינים את זה, אז אפשר להתחיל להבין למה השמן זה דווקא המצוות. כי העניין של השמן, שהוא בטא לחלוטין לאש, ואז הוא נהיה אחד איתה. כן? אותו דבר אצלנו. איפה הרי חיבור לקדוש ברוך הוא, אדמור הזקן, הסברנו את זה גם בפרק ו', גם בפרק י' ת', והם נסביר את זה עוד הפעם. חיבור לקדוש ברוך הוא זה דווקא על ידי ביטול. למה חיבור לקדוש ברוך הוא זה דווקא על ידי ביטול? זה הקטע שנלמד היום, נגיד את זה קודם בעל פה. כי איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם? במשקפיים שלו אין עוד מלבדו. אין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז כל אחד שהוא מרגיש את עצמו מציאות, הוא כבר בולט. הוא כבר לא חלק מההסתכלות הזאת של הקדוש ברוך הוא. רק מישהו ביטול לגמרי, רק הוא אחד עם הקדוש ברוך הוא. אני אוהב את השם, זה לא ביטול לגמרי. אבל אני הנחתי תפילין, כי זה מצווה של השם, כאן זה ביטול לגמרי. ולכן בלהניח תפילין ולהדליק נרות, בלתת צדקה ולעשות מצווה, זה יותר ביטול מאשר להרגיש אהבת השם ויראת השם. ולכן דווקא במצוות זה שיא הביטול, כיוון שזה שיא הביטול, זה גם שיא החיבור לקדוש ברוך הוא, לקיים את המצווה בפועל ממש. לפעמים זה קצת קשה לשמוע את זה בהתחלה, כי בן אדם... לתת צדקה, לעשות מצווה. בטח, זה מצווה. לפעמים זה קצת קשה לשמוע את זה בהתחלה, כי בן אדם אומר, מה, אני עובד קשה, ואני מתבונן ומתפלל כמו שצריך כדי להגיע אל יראה ואהבה, ואתה אומר לי שאחד שניח תפילין פעם ראשונה בתחנה מרכזית, הוא גם מחובר לקדוש ברוך הוא, אפילו יותר, כי הוא בביטול.
אבל באותו קטע קצר.
באותו קטע קצר, בוודאי, נכון. כמובן שזה גם לא בא לשלול לעבודה פנימית להגיע ליראת השם. צריך להגיע לכל הדברים האלה. אבל צריך לדעת שאם כל המדרגות הכי גבוהות שתגיע לידי רגשות, מצווה יותר נעלית. דרך אגב, הסברנו את זה גם בפרק ד', אבל פה הסבר עמוק יותר. תכף שנקרא בפנים, נראה למה הוא עמוק יותר. כן. כן. אם יש לך גאווה כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך גאווה, זה משהו אחר. אנחנו נראה גם באהבת השם. אם זה אהבת השם כי הוא רוצה שיהיה לי אהבת השם, זה גם משהו אחר. פה מדובר שזה בא מצד האדם. אם זה בא מצד האדם הגאווה הזאת, יש גאווה טובה, יש גאווה... צריך שיהיה גאון יעקב וגאוות יחידה, ואני צריך להיות גאה שאני יהודי.
גאוגה.
זה לא, כן, השיר על השם כי גאוגה, זה לא סתירה. פה מדובר, מה שדיברנו עכשיו על גאווה כזאת שהבן אדם... הוא באמת מתגאה, כן? גאווה פנימית כזאת, שאולי הוא משחק אותה עניו, אבל הוא באמת מרגיש מעל כולם. זה הבעיה של גאווה פנימית, הגאווה, לא הגאווה החיצונית.
לא, כתוב שיש רק בסוף, שיהודי לא יכול להגיע ל-100%
כן. אולי שנראה בפנים זה עניין על זה, בסדר? נראה את זה בפנים. כן, כמו שאמרנו, שלא תהיו בסוף. בוא נקרא מעמוד ממדלד, שלוש שורות מלמטה. ממדלד, בצד ימין כתוב 86, בצד שמאל ממדלד, שלוש שורות מלמטה. הוא מובן לכל משכיל, מובן לכל משכיל, כי הנה, נשמת האדם, אפילו צדיק גמור, עובד השם בעירה ואהבה ותענוגים, אף על פי כן אינה בטלה במציאות לגמרי, לבטל ויקלל באור השם ממש, להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור, רק הוא דבר בפני עצמו, ירא השם ואוהבו, הוא מציאות שיראה את השם ואוהבת את השם. אז כיוון שהוא מציאות, אז חסר פה משהו. מה שאין כן לעומת זאת, אם הוא מקיים מצוות ועושה מעשים טובים, מה שאין כן המצוות ומעשים טובים שהם רצונו יתברך ורצונו יתברך הוא מקור החיות לכל העולמות והברואים שיורד אליהם על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון העליון ברוך הוא וירידת המדרגות עד שיוכלו להתאבות ולהיברות יש מאין ודבר נפרד בפני עצמו ולא יבטלו במציאות כנעל מה שאין כן המצוות זאת אומרת הרצון העליון הוא מהווה את כל העולמות אבל כל העולמות הרצון נמצא בהסתר לכן זה שאומרים שהרצון של הקדוש ברוך הוא בכל מקום, או אפילו אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בדיוק מה שלמדנו, מה שלומדים עכשיו בתניה, אבל זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התחילו וחימו שלך, זה באלם ואסתר, אתה לא רואה את זה. איפה הוא נמצא בלי אלם ואסתר? בתורה. בתניה של הימים האחרונים הוא מדגיש, לא סתם בתורה, בהלכה. שם זה רצון הקדוש ברוך הוא, בלי אלם ואסתר, שום דבר לא מסתיר. נותנים על זה משל בחסידות, זה עבר לנו קצת להבין את זה טוב יותר. בן אדם יש לו איזשהו רעיון בשכל. עכשיו הוא רוצה לכתוב אותו. עכשיו הוא כותב על דף את הרעיון שיש לו בשכל. עכשיו שהרעיון היה בשכל היה מופשט. לא היה גשמי עדיין. הוא לא היה כתוב באותיות. הוא היה עדיין, אם כבר אותיות, אז אותיות עדינות, כן? עכשיו שכתבתי אותו על הדף, הוא כבר מציאות, נכון? אפשר למשש אותו, אפשר להסתכל עליו. אבל כיוון שהיד, אמנם הרעיון איך הוא הגיע לדף, מהשכל הוא עבר ליד, ומהיד הוא עבר לדף, נכון? אבל היד היא לא שינתה משהו ברעיון. הרעיון, בדיוק אותו רעיון כמו שהיה בשכל, עכשיו הוא על הדף. רק שפה הוא בממד רוחני, ופה הוא בממד גשמי. אבל לא עבר שינוי במהות של הרעיון. אותו רעיון בדיוק שהיה בשכל, עכשיו נמצא על הדף. זאת אומרת, היד היא הייתה צינור חלול, כן? צינור בלי שום אינטרס, בלי שום כלום, היא רק העבירה נטו מה שהשכל אמר לה להעביר. אז מצד אחד היה פה צמצום, ולא רואים פה שכל, רואים פה כתב, אבל לא היה בו שום שינוי בדבר הזה, כן? השכל עצמו לא עבר צמצום. עכשיו יכול להיות משהו אחר, יש לי רעיון בשכל, ואני נמצא מול קהל שלא יודע את השפה שלי, אז אני אומר את זה בשפה שלי, והמתורגמן עומד ומתרגם את זה לשפה אחרת. יכול להיות שהוא פתאום יכניס כל מיני רעיונות משלו, הוא יכניס איך הוא הבין את זה. אז עכשיו זה כבר לא אותו שכל שעבר, זה משהו פה כבר ירד דרגה, כן? אנחנו רואים שהרצון של הקדוש ברוך הוא, אותו רצון שהיה למעלה, אז אמנם הוא בהלם, כי הוא בתוך התורה, ואני רואה אותיות, אני לא רואה רצון אלוקי, אבל בתוך האותיות האלה, בדיוק אותו רצון אלוקי שהיה למעלה, יש למטה. זה מה שאמרנו בפרק ה', שמה התורה, פרק ד', שמה התורה משולה למים, כמו שמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, ככה גם התורה היא הייתה למעלה בממד רוחני, ועכשיו היא מלובשת פה, וכל מיני דינים, המחליף שור בפרה, וכל הדינים שאנחנו לומדים בהלכה, אבל זה אותו רצון אלוקי שהיה למעלה, אותו רצון אלוקי פה, בלי אלם ואסתר. מה הכוונה פה בלי אלם ואסתר? שזה לא עבר שום שינוי. אז ממילא כל העולם, עולם לשון אלם, אתה לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא בתארתו בשום מקום. איפה אתה כן יכול לעשות את זה? רק בקיום המעשי של המצוות ובלימוד תורה. ומה שאין כן המצוות, שאין פנימיות רצונו יתברך, ואין שם הסתר פנים כלל, אין הסתר הכוונה שזה אותו רצון בדיוק, אין החיות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל, גם עכשיו מה שמחיה את המצוות זה לא משהו נפרד מהקדוש ברוך הוא, כמו שהיד היא לא נפרדת מהשכל, לעומת המתורגמן שהוא כן נפרד מהבן אדם, הוא משהו נפרד, הוא מבדיל, אלא הוא מיוחד וניחל ברצונו יתברך, והיו לאחדים ממש בייחוד גמור. אז אם אלה המצוות הן מאוחדות עם הקדוש ברוך הוא לגמרי, שגם את זה למדנו בפרק כ"ג, שהמצוות הם איברים דמלכה, זה כמו האיברים של המלך, אז כמו שהאדם מאוחד עם האיברים שלו, ככה הקדוש ברוך הוא מאוחד עם המצוות, ממילא שאני עושה מצווה, אז זה אחדות אמיתית עם הקדוש ברוך הוא, עירה ואהבה עוד הפעם, זה המציאות שלי, פה אין את המציאות שלי, פה זה רק המצווה עצמה, והיו לאחדים ממש בייחוד גמור.
למה לא מרגישים את זה? בכל מצווה? זה אסתר הפנים?
האמת שמזל שאנחנו לא מרגישים את זה. אם היינו מרגישים את זה, אז לא היינו יכולים לתפקד בכלל. אומרים משל לזה שהיה פעם איזה בעל מלאכה שהיה צריך להכין כתר למלך. והגיע השלב שעכשיו הוא צריך לשבץ את היהלום המרכזי במרכז של הכתר. והוא, כיוון שהוא ידע שזה הכתר של המלך, הוא ידע כמה היהלום שווה, והוא ידע מה יקרה אם זה לא יצא כמו שצריך, הוא מרוב שהוא פחד, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא רעד מרוב פחד. ומה הוא עשה? הוא קרא לאיזה בעל מלאכה פשוט שלא מבין במלך, לא מבין בכתר, לא מבין ביהלומים. הוא אמר לו, בוא, אני צריך שתחבר שני דברים אחד לשני. אז הוא בא וחיבר אותם. לא היה לו בעיה לעשות את זה. דווקא מצד החיסרון שלו, היה לו יתרון. גם אצלנו קצת החיסרון שאנחנו לא מרגישים שזה אלוקות, אז אפשר באמת לעשות כמו שצריך. זה גם חלק מהביטול עצמו, נכון? רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אומר שאם המלאכים, אם נכניס כנף של ציצית לעולם הבא, כל המלאכים יישרפו מרוב קדושה. אנחנו לא מרגישים את הקדושה הזאת, כן? אנחנו יודעים שזה שם, ועובדים על עצמנו להרגיש את זה יותר ולהתנהג בהתאם. בנוסף, אם נרגיש את הקדושה הזאת, אז באמת כבר אין זכות בחירה, זה באמת... הנשמה תפרח. איך? הנשמה תפרח. לא, בכלל זה נהיה כמו צדיקים, שבאמת רק קדושה. אנחנו, כיוון שלא מרגישים את הנשמה, אז גם לא מרגישים את הקדושה הזאת. כל פנים, שעובדים על עצמנו קצת, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אז מתקדמים. והנה עניין, אני אחרי הנקודה באמצע עמוד 88. מה עכשיו העניין השראת השכינה, שזה מה שנראה בפרקים הבאים, שזה תכלית העולם, והנה עניין השראת השכינה הוא גילוי אלוקותו יתברך ואור אין סוף ברוך הוא באיזה דבר. מה זה השראת השכינה? שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הדבר. מה זאת אומרת? הנה לוקחים שולחן, לכאורה זה עץ, דבר דומם, יושבים ולומדים עליו תורה, משתמשים במיקרופון, ברמקול, לכאורה זה דברים דוממים, לא רואים בהם אלוקות, אבל משתמשים בהם ללמוד תורה, אז עכשיו מגלים אלוקות דרך הדבר הזה. אז זה עכשיו השראת השכינה בדבר הזה, והנה עניין השראת השכינה, הוא גילוי אלוקותו יתברך, לגלות את הקדוש ברוך הוא באור אינסוף, באיזה דבר? והיינו לומר שאותו דבר נכלל באור השם, הוא בטל לו במציאות לגמרי. מה בטל במציאות לגמרי? באמת המצוות. הקדוש ברוך הוא ציווה שפרה נעשה מן האור של תפילין, אז עכשיו שאתה רואה תפילין, זה עכשיו חפץ של קדושה, זה חפץ שבטל לגמרי לקדוש ברוך הוא. כי עשו בו מה שאת רצון השם. ממילא הוא בטל אליו לגמרי, ממילא הוא נכלל בו, הוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא. ממילא, אם אני גם רוצה להתקלל בו, אז בוא אני אעשה את המצווה, אז גם התקללתי בו. בטל אליו במציאות לגמרי, הוא בטל לו במציאות לגמרי, שאז הוא ששורה ומתגלה בו השם אחד. אבל, אומר אדמו"ר הזקן עכשיו מילים מאוד מאוד חריפות וקיצוניות. לכן זה אחד הדברים שהכי מפחיד אנשים שלא למדו חסידות. חסידות כל כך לפעמים שחור ולבן, כן? זה לפעמים נורא מרתיע, כי באדם שואל, רגע, איפה אני? אז הוא אומר ככה, אבל כל מה שלא בטל אליו במציאות לגמרי, יכול להיות שהוא בן אדם טוב, אבל הוא לא בטל במציאות לקדוש ברוך הוא, אין אור השם שורה ומתגלה בו. אומר יותר מזה, ואף צדיק גמור שמדבק בו באהבה רבה, וכמה שלא תאהב אותו, לית מחשבה תפיסה בכלל. אתה לא יכול לתפוס אותו אין סוף, אתה בן אדם שמדבק בו באהבה רבה, לית מחשבה תפיסה בכלל באמת, כי מה האמת של הקדוש ברוך הוא? כי אמיתת השם אלוקים אמת, הוא ייחודו ואחדותו ואחדותו, שהוא לבדו הוא ואפס בלעדו ממש. לכן רק מי שמצטרף לחבורה הזאת של אפס בלעדו, והוא גם כן אפס בלעדו, אז הוא אחד עם הקדוש ברוך הוא. כל עוד שהוא מבליט את עצמו, מרגיש את עצמו במציאות, בבעיה. עכשיו צריך להדגיש, זה תמיד יסוד העבודה. אחרי זה בוודאי שצריך להשתמש בשכל שלך, להשתמש בכוחות שלך, להשתמש ברגש שלך, צריך שיהיה אהבת השם, צריך שתעשה מצוות, צריך שיהיה קצת גאווה כמו שהיא אמרה קודם. אבל מה היסוד של העבודה? קודם כל זה ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. ואם לא הייתה ההתחלה הזאת, אז אם היסודות לא בנויים כמו שצריך, אז כל מה שבא אחרי זה בעייתי. אז למה עכשיו שקוראים את זה כל כך, זה מעורר, אה? הרי פרק א' כבר למדנו שאחד עבר עבירה אחת נקרא רשע, ושרבא אמר על עצמו שהוא בינוני. אבל יש רעיונות, זה דבר שרואים בחסידות, כתוב שכדי להגיע לרגש, שבאדם ירגיש משהו, זה עובר דרך החבד, חוכמה בינה דעת. חוכמה הוא קלט הרעיון. בינה זה יורד לפרטים, דעת הוא יפנים את זה. אז כמה שלומדים את העניין יותר לעומק ומבינים יותר, אז יותר נופל לאסימון מה שנקרא. ועכשיו שאדמור הזקן מדבר רק על זה, מסבירים את זה לעומק, אז פתאום עוד יותר מבינים כמה זה בעיה לא להיות בביטול, וכמה זה חשוב העניין של הביטול. נקרא את זה עוד הפעם. אבל כל מה שלא בטל עליו במציאות לגמרי, אין אור השם שורה ומתגלה בו. אור השם יכול לשרות, רק במי שמתבטא אליו. כמו שאמרנו שבוע שעבר, את המשל עם האלקטרודות, שים אלקטרודה על שולחן עץ, לא יעבור חשמל. שים את זה על פלטה ברזל, כן יעבור חשמל. הפלטה לא מתנגדת, היא מוליכה. אימא. שאלה טובה לסוף באמת. לא נשתמש בזה עוד, זו שאלה מאוד טובה. אבל כל מה שלא בטל אליו במציאות לגמרי, אין אור השם שורה ומתגלה בו, ואף צדיק גמור, מה מדובר פה, שמדבק בו באהבה רבה, רלית מחשבה תפיסה בי כלל באמת, באהבה רבה לבד, הוא לא יכול לתפוס אותו, כי אמיתת השם אלוקים אמת, מה האמת האמיתית? הוא ייחודו ואחדותו, שהוא לבדו הוא, שהוא לבדו הוא, ואפס בלעדו ממש. ואם כן, מה המסקנה? שזה האוהב שהוא יש ולא אפס, אני הרי אוהב את השם, אני מציאות של אדם שאוהב את השם, לית מחשבה דילי תפיסה בי כלל, הוא לא תופס את הקדוש ברוך הוא בכלל, וממילא, ואין אור השם שורה ומתגלה בו, אלא מתי אור השם ישרה בו? רק כשהוא יקיים מצוות. אז לא שהוא לא צריך את אהבה, עוד הפעם, לא, אנחנו לא אומרים לא צריך אהבה ואירה, אבל אם האדם חושב, אני רק אהבה ואירה, כן? בלי הביטול הזה, ובלי המצוות, אז כמובן שזה לא מחובר, נפרד מהקדוש ברוך הוא. ואין אור השם שורה ומתגלה בו, אלא על ידי קיום המצוות. כי מה זה המצוות? שהם רצונו וחוכמתו יתברך ממש, בלי שום הסתר פנים. נקרא גם את ההגעה, הגעה אדמור הזקן אומר, אפשר עם העסקיות. אומר אדמור הזקן בהגעה, וכאשר שמעתי ממורי עליו השלום, הכוונה למגיד עם עזריץ', פירוש וטעם למה שכתוב בעץ חיים, שאור אין סוף ברוך הוא אינו מתייחד אפילו בעולם האצילות, אלא על ידי התלבשותו תחילה בספירת החוכמה. זאת אומרת, אפילו הספירות של עולם האצילות, יש בהם מציאות שלא נותנת לאור אין סוף להתאחד בהם, אלא איזה ספירה היא ספירת הביטול המוחלט, זה רק ספירת החוכמה. והיינו משום שאין סוף ברוך הוא, שאין סוף ברוך הוא, הוא אחד האמת שהוא לבדו, הוא ואין זולתו. וזוהי מדרגת החוכמה וכולו. זה נמצא רק בדרגת החוכמה. זה בעצם הממוצע בין האור אינסוף לבין ההשתלשלות לספירת החוכמה. למה? כי רק שם יש את הביטול המוחלט הזה. אותו דבר אצל יהודי צריך להיות את הביטול המוחלט. זה אגב מה שקוראים הרבה בליקוטי תורה, שאדמור הזקן אומר, בחוכמה התברירו, שכתוב בקבלה, שכדי לפעול את הבירורים זה בחוכמה. מה הכוונה בחוכמה? מתוך ביטול. רק מתוך ביטול הקדוש ברוך הוא, רק אז יכול להיות באמת את העניין של הבירורים. זה מה שכתוב, בחוכמה התברירו. נמשיך בפנים. והנה, כשאדם עוסק בתורה, אזי נשמתו, שהיא נפשו האלוקית עם שני לבושי הפנימיים לבדם, שהם כוח הדיבור ומחשבה, נכללות באור השם אין סוף ברוך הוא, מיוחדות בו בייחוד גמור. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על מצוות, שמצוות זה הכוח המעשי, ודווקא שהוא מקיים את הכוח המעשי, זה הביטול הכי גדול, יותר מכל הרגשות של יראה ואהבה. לא דיברנו על לימוד תורה. מה בנוגע ללימוד תורה? לימוד תורה הרי זה לא כל כך עם כוח המעשה, למרות שאנחנו נגיד עוד מעט שזה שהוא מזיז את השפתיים, אז הקימת שפתיו הווה מעשה, זה גם כן נקרא מעשה. בפרט שלומדים, אז לומדים ככה, כל עצמותיי תאמרנה, עם כל הגוף, כן, עם ארוחה בכל, בכל האיברים, אז היא משתמרת, נראה את זה פרק למזיין. על כל פנים, פה הוא אומר, גם בלימוד התורה עצמו, מצד זה שלומדים אותה עם מחשבה ודיבור, גם פה זה פועל עניין של גילוי אלוקות. נראה בפנים. והיא השראת השכינה על נפשו האלוקית, כי מאמר הזל, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה עמו. אבל מה שהוא יגיד עכשיו, שזה ממשיך מחשבה ודיבור, כיוון שנראה בהמשך שהתכלית היא לזכך דווקא את הגוף, ודווקא את הגשמי, ואת החומרי, הגשמי שבגשמי, לכן יש מעלה אפילו במצוות הלימוד תורה, נראה את זה בפנים. אך כדי להמשיך אור והארת השכינה גם על גופו ונפשו הבאמית, שזה הנפש החיונית, שהיא החיונית המלובשת בגופו ממש, לא מספיק לימוד תורה, צריך לקיים מצוות מעשיות הנעשים על ידי הגוף ממש. זאת אומרת, לכאורה אפילו הקימת שפתיו זה לא מספיק. למרות שבהמשך נגיד קצת אחרת. רגע, שאלות תשמרי את זה עוד 10 דקות. אבל כרגע משהו מסביר שצריך דווקא עם הגוף. שאז כוח הגוף ממש שבעשייה הזו נכלל באור השם ורצונו, ומיוחד בו בייחוד גמור שבה נותן צדקה, מזיז את היד ככה לתת הצדקה, אז באותו רגע כל הגוף שלו נכלל ממש באור אינסוף. והוא לבוש השלישי של נפש האלוקית, אז זה צריך להיות דווקא בלבוש, יש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, כאן אדמור זקן מדגיש שצריך דווקא את הלבוש השלישי, הלבוש של המעשה, ואזי גם כוח נפש החיונית שבגופו ממש, שמקליפת נוגה, גם הוא נתהפך מרע לטוב, ונכלל ממש בקדושה, כנפש האלוקית ממש. עד עכשיו אולי חשבתי שאני עושה מצווה. אוקיי, למדתי בפרק ד' שמצוות זה האיברים של הקדוש ברוך הוא, שנעשה מצווה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, כן? ככה למדנו בפרק ד', ופרק כ"ג למדנו את זה יותר עמוק, שזה איברים של הקדוש ברוך הוא. פה הוא מוסיף לזה עוד ממד, שאתה עושה מצווה, אז באותו רגע, הנפש הבאמית שלך, שרגע לפני הייתה קליפת נוגה, מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא עוטף אותך? אתה מתקלל בו, מה הכוונה שאתה מתקלל בו עם כף? באותו רגע, הנפש הבאמית שלך שהייתה קליפת נוגה, הופכת לקדושה. אתה הופך קליפה לקדושה, אתה הופך חושך לאור. במעשה, לא רק, תמיד חשבנו להפוך חושך לאור, זה פעולה רוחנית כזאת, כן? בתודעה, ברגש, אומר לו, שאתה עושה מעשה, באותו רגע, אנחנו נראה אחרי זה, נחלק את זה לכמה דרגות, אבל באותו רגע שהזזת את היד, אז הגוף שלך, שהוא קליפת נוגה, הפך לקדושה באותו רגע.
לא, זה רק אם זה בדרך מצווה.
באופן זמני, בוודאי בדרך מצווה. על זה מדובר. כשאתה עושה מצווה עם הגוף שלך, אז באותו רגע, אז הגוף שלך שהיה קליפת נוגה, הוא חלק מהקדושה. במילים אחרות, באותו רגע אתה הפכת קליפת נוגה לקדושה. רגע, נגיע לזה. נגיע לזה. אבל תהיי בסבלנות עד אמצע פרק למד זין. אנחנו בפרק למד אי, שם נגיע גם לזה. אנחנו נעשה סדר בדיוק, מה המעלה בתורה, מה המעלה בזה, הכל יהיה לנו מסודר. עד סוף פרק למד זין, הכל יהיה מסודר. הוא אומר, ואזי גם כוח נפש החיונית שבגופו ממש מקליפת נוגה, נתהפך מרע לטוב, ונכלל ממש בקדושה כנפש האלוקית ממש, מאחר שהוא הפועל ועושה מעשה המצווה, שבלעדו לא הייתה נפש האלוקית פועלת בגוף כלל. כי מה הייתה השאלה בתחילת פרק למדי? אדמור זקן שאל להבין תכלית ירידת נשמות הבינונים לעולם, כי מאחר שלא יוכלו לנפש הבהמית כל חייהם, אז מה תכלית הירידה? שאלנו שם, הרי בפרק כ"ז כבר ענינו על השאלה הזאת. פרק כ"ז אדמור זקן אמר שהתכלית היא שתעשה התקפיה. כל פעם תעשה התקפיה, וזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כמו המשל של הציפור המדברת, והמטעמים שעושים לקדוש ברוך הוא, אם זה מטעמים חריפים או מתוקים, דיברנו על זה כבר. מה החידוש פה אמרנו בפרק למדי? איך הרבי מסביר את השאלה הזאת של אדמור הזקן? הוא אומר, לא, פה השאלה היא למה האלוקית והבהמית הן תמיד מלובשות אחת בתוך השנייה. עכשיו אדמור הזקן עונה על זה. הנפש האלוקית לבד לא יכולה לקיים מצוות מעשיות. היא לא יכולה להזיז את הגוף בלי שהיא תעבור דרך הנפש הבאמית. היא חייבת לעבור בנפש הבאמית בשביל להזיז את הגוף. איך? שזה ירדה לגוף. כביכול מה שמשמע מכאן, שבלימוד תורה זה פחות מודגש העניין הזה. כי אתה יכול לשבת ללמוד תורה עם עצמך, כביכול שזה, לפחות זה לא הלבוש המעשה של הנפש הבאמית. שזה כנראה העיקר אצלה, כן? אז בלימוד תורה זה לא מודגש. איפה זה מודגש? דווקא מצוות מעשיות. עכשיו הוא יגיד, כי הנפש האלוקית לבד היא רוחנית, היא לא יכולה להזיז את הגוף לבד. חייבת הנפש הבאמית, ולכן חייב שהם יהיו מלובשות אחת בשנייה.
אבל יש מצוות רוחניות שהן לא קשורות
לגוף. יש, אבל הן מיעוט. מיעוט, מיעוט זעום. 90%, 95% מהמצוות זה מעשה בפועל.
זה לא תעשה, למשל,
נגיע לזה גם. אומר שבלעדו לא הייתה נפש האלוקית פועלת בגוף כלל, כי היא רוחנית והגוף גשמי וחומרי, והממוצע ביניהם היא נפש החיונית הבאמית המלובשת בדם האדם שבליבו וכל הגוף, ואף שמהותה והעצמותה של נפש הבאמית שבליבו שאין מידותיה הרעים עדיין לא נחילו בקדושה. תגיד מה זה שווה, הרי זה השאלה ששאלנו תחילת הפרק. אז מה אם כשעשיתי מצווה, אז באותו רגע כוח המעשה שלי והגוף שלי היה בקדושה, אבל הלב שלי לא היה שם? בלב שלי עדיין אני לא חושב על הקדוש ברוך הוא, בלב עדיין הנפש הבאמית נמשכת לענייני העולם הזה. אז מה זה שווה? מאוד מאוד זקן, אף שמידותי הרעים עדיין לא נחילו בקדושה, מכל מקום, מאחר דהתקפיין לקדושה, אתה כופה את כל הנפש הבאמית באותו רגע להיות בקדושה, ובעל כוחך אנונים אמן ומסכימים ומתרצים לעשיית המצווה על ידי התגברות נפש האלוקית שבמוח ששהית על הלב, כמו שהסברנו בפרק ט' שהנפש האלוקית משתלטת ואז הגוף עושה את המצוות. אז אף על פי שבלב הוא עדיין לא מרגיש את זה, אבל זה כן,
קיום רצון השם.
כן, אבל כיוון שהוא מקיים רצון השם, נכון?
רצון לתוך.
הוא קשור לזה גם.
מתחברים עם הרצון.
אז אף על פי שאין, פה מדובר על מצב יותר מזה. אפילו אם אין חיבור פנימי, אבל באותו רגע שעת החיבור החיצוני, זה כאילו הכריח גם את הפנימיות באופן של כפייה, והם ענו אמן, אז באותו רגע היו בקדושה. אף על פי שאולי אתה לא הרגשת את זה, לא הסתדר לך, לא נראה. אבל בוודאי שבאותו רגע זה היה בקדושה. על ידי התגברות נפשו האלוקית שבמוח ששהית על הלב, והן בשעה זו, והן, אין פה הכוונה על המידות של הנפש הבאמית, והן בשעה זו בבחינת גלות ושינה כנזכר לעיל, ולכן איזו מניעה מהשראת השכינה על גוף האדם בשעה זו. זאת אומרת, לפעמים הבינוני יש לו כאלה רגשי מספון, הוא אומר, גם כשאני עושה מצוות זה אינטרס, גם כשאני עושה זה זה כבוד, גם כשאני עושה ככה, והוא מרגיש לא בסדר עם עצמו, כאילו אף פעם אני לא בקדושה באמת. אמר לך, לא, תדע לך, באותו רגע שעשית מצווה אתה בקדושה. הקול הזה שלפעמים אומר לך תהיה אמיתי, תהיה אמיתי, לפעמים זה יצר הרע, יש גבול כמה אתה יכול להיות אמיתי, ואל תרגיש לא בסדר עם זה, זה מי שאתה, ותדע שברגע שעשית מצווה כרגע אתה בקדושה. דהיינו שכוח נפש החיונית המלובש בעשיית המצווה הוא נכלל ממש באור השם ומיוחד בו בייחוד גמור, ועל ידי זה ממשיך הערה לכללות נפש החיונית שבכל הגוף, וגם על הגוף הגשמי, זה משפיע על כל הגוף, גם על הגוף הגשמי, בבחינת מקיף מלמעלה מראשו ועד רגליו. וזהו שכתוב, שכינת השריה על רישה, מדייק את המילה על הראש דייקה, סליחה, מדייק את המילה על, מה השכינה שורה על, אמנם זה לא בפנימיות אצלו כמו הצדיק, זה על, זה מקיף עליו, אבל במקיף זה עד הסוף, זה מקיף עליו לגמרי. וכן, כתוב, הכל בעשרה שכינת השריה, שכתוב א' בתחילת המילה בארמית, כוונה על, על כל עשרה שכינה שורה, אז עוד פעם מדגישים את המילה על, נמצאים עשרה יהודים ביחד, יש עליהם שכינה, אז אמנם זה לא בפנימיות, היא עליהם, היא במקיף, אבל יש שכינה. אז הבינוני שהוא מקיים מצווה, נכון, אולי זה לא בפנימיות אצלך, אבל אתה מקיים מצווה, כרגע השכינה שורה עליך.
אז איפה הוא נמצא באור השם? אם אדם נכלל באור השם, אז
איך
הוא נמצא?
נמצא פה בעולם, אבל באותו רגע הוא הפך את הנפש הבהמית שלו.
לא, נשמה
שלו. לקדושה. נשמה שלו מתחברת לקדוש ברוך הוא באותו רגע, כן, תלוי איזה מצווה, תלוי איזה דרגה, יש בזה דרגות שונות.
באור השם.
באור יש דרגות, אבל בעצם העניין הוא עשה את הדבר. בוא נסיים את הפרק ואז כמה דקות שאלות. והנה כל בחינת המשכת אור השכינה, שהיא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא, אינו נקרא שינוי חס ושלום. מי שיכול להגיד, אז יש פה הרבה דרגות של שכינה, אז כביכול יש דרגות באלוקות, אז כביכול אפשר לחשוב שזה סותר את העניין של פשיטות, שהקדוש ברוך הוא פשוט. הוא אומר, זה לא סותר, אינו נקרא שינוי חס ושלום בו יתברך, ולא ריבוי. מה התשובה לזה? למה זה לא ריבוי? אז הוא מביא תשובה מהגמרא. כדאית בסנדרין, מסכת סנדרין בגמרא, ואמר לי יהו מינה, בא אחד מין, אחד שכופר, בא לרבן גמליאל, ואמר לו ככה, אמריתו, אתה אמרת כל בעשרה שכינת השריה, אתה אמרת שלכל עשרה יהודים השכינה שוריה, שרויה, אז תגיד לי, כמה שכינת היית לכו? כמה שכינות יש לכם? ראיתי פה עשרה יהודים, פה עשרה יהודים, פה עשרה יהודים, אז כמה שכינות יש לכם? שכינה יש רק אחד, אז איך על כל עשרה שורה השכינה? ענה לו והשיב לו משל מאור השמש הנכנס בחלונות רבים חולו והמשכיל יבין. אור השמש הוא אחד, רק הוא עובר הרבה חלונות בצבעים שונים, אז פתאום רואים אור ירוק, אור אדום, אור כחול, יש אור בבית הזה, יש אור בבית אחר, זה הכל אותו אור, רק שהוא עובר מסכים וצמצומים שונים. כן, שאלה.
אחרי שמקיימים מצווה, מציינים את זה, אפילו נגיח הלכת תפילין ארעית
ולבית, נכון? הנפש הבאמית שלו היא קליפת נוגה, חוזרת להיות קליפת נוגה, ודאי שהוא עלה מדרגה.
איפה זה כתוב? אתה אומר חוזר להיות קליפת נוגה, אין אתה אומר קליפת נוגה 1, קליפת נוגה 2,
אתה חוזר להיות קליפת נוגה בסוף, אז מה הוא עושה? לא, אותו כוח שהיה לו באותו רגע, באותו תזוזה של היד, אחרי זה יותר בלמד זין, פתאום נפרט את זה, אבל בוודאי שאת ה... תראה, הנפש הבאמית זה אנרגיה, זה דבר רוחני, זה גם דבר רוחני.
כמו ספירה בעצם, שלא חוזרים לאותו מקום, וכתוב בשבוקה.
הרעיון הזה קיים, לא יודע אם לגבי זה.
זה יעבור ביניכם, מי שלא מתמיד, ושלא חצוף, ושלא, מה שנקרא, נמצא בתוך, זה
כאילו מתקנות. צריך לחשוב על זה קצת. שבוע הבא נדבר על זה קצת יותר. ודאי שכל מצווה, אמרנו פרק אחר, כל מצווה אמרנו שזה ייחוד נצחי עם הקדוש ברוך הוא. כל מצווה זה ייחוד נצחי עם הקדוש ברוך הוא, שלא יכול, אי אפשר לקחת לך את זה. ולכן אמרנו, רואים בר מצווה, אתה בן של המצווה, אתה אחד עם זה, בעל עבירה, בעלות אפשר להחליף, אפשר לוותר על הבעלות. עבירות לא כתוב בר עבירה, כתוב בעל עבירה. יכול לוותר על זה, יכול להתנתק מהעבירה, המצווה הוא עשה אותה, אי אפשר לקחת לו את זה. פה אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מדברים פה על האיחוד של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, שהוא בוודאי נצחי. פה אנחנו מדברים על המהפך בנפש הבעמית.
כל כך הרבה מדברים על החלקים של זה ועל המהפך.
כן.
ולא נותנים מה נשאר מזה? מה קורה לי? מה הרווחתי במרכאות? יותר כלים, יותר שי, יותר
שפה,
יותר אשגח הפרטי. הכל אני כבר למדת, באותו כתוב שנותן את החלקים האלה, ואת הדרך, ואת ההבדלות, ואת הכל. אני רוצה למצוא במה שמתחתים, לא שאני אמציא. אני, הדמיון שלי רחב מאוד, אני יכולה להמציא את זה על עצמי, כן, זה גם אולי יצר רע.
אבל לא לגמרי הבנתי את השאלה, אבל...
השאלה הייתה, אם אחרי שתגידו, אני הלכתי בתחנת מרכזית, באו להניח לי תפילין, הנחתי תפילין, באותו רגע אני בקדושה, אני קשורה לקדוש ברוך הוא, הורידו לי את התפילין, אני הולכת לשוק, למחנה יהודה. קרה לי משהו בין הלפני לאחרי, קרה לי משהו באמצע. מה שאני הבנתי מהכתובים, שבאותו קטע אני נמצאת בייחוד מפלט עם הקדוש ברוך הוא. אני מספר אחד ואני מספר שתיים, מי זה? זה אותו דבר?
אז ודאי שזה שהיה לך חוויה של קדושה זה משפיע.
אבל ודאי...
ודאי שבן אדם אחר, אבל בוודאי מצד שני, שאם הוא לא ימשיך להניח תפילין, אז ודאי שחסר פה משהו. שולחן ערוך, אני חושב סימן עולה, אחד הסעיפים שם, שהוא כותב שיש דעה שזה גם בעשר אנשים. אבל לא הולכים לפי הדעה הזאת, אבל יש דעה כזאת גם. שהכל בעשרה שכינת השרעי, אז הולך גם על נשים.